שומעים שזה הארץ.
I thank God that we are destined to share our path with you, our valued youth, who will vote for the first time in the elections to be held on May 14th.
במאי הקרוב צפויות להתקיים בחירות לנשיאות טורקיה. בפעם הראשונה מזה שנים נדמה שקיים סיכוי שהנשיא ארדואן, שמכהן כראש המדינה כבר 20 שנה, יפסיד. טורקיה, אחת המדינות הגדולות והחשובות באזור, ואולי אף בעולם כולו, השתנתה לגמרי בשנות שלטונו של ארדואן. הנשיא הקריזמטי שהחל את דרכו כסמל דמוקרטי וליברלי, הפך עם השנים למנהיג ריכוזי ושמרן, שהשתלט באלימות על מוסדות המדינה ועל התקשורת. טורקיה, שמציינת 100 שנים להיווסדה כרפובליקה מודרנית על ידי אטאטורק, נמצאת ברגע מכריע. היא מפולגת בין חילונים ליברליים לשמרנים דתיים, סובלת ממשבר כלכלי חמור, ואחרי שנים של תיהורים במנגנוני המדינה, לא ברור האם שינוי פוליטי הוא בכלל אפשרי. היי, אני עמנואל אלבאס פלפס, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה אנחנו מנסים להבין איך שינה ארדואן את טורקיה. כיצד הפך השותף הקרוב שלו לאויב מושבע שנחשב לטרוריסט, ומדוע דווקא הצבא ומגן החילוניות. שלום לרמי דניאל, חוקר טורקיה במכון למחקרי ביטחון לאומי ודוקטורנט במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית.
שלום.
אז ארדואן החליט להקדים את הבחירות בחודש, והן התקיימו ב-14 במאי. למה ההחלטה הזאת?
אני רואה את זה בעיקר כסימן לחולשה שלו, וזה שהוא מרגיש שהמצב הפוליטי שלו רע, אז הוא מנסה כל מיני דברים כדי לשפר את המצב שלו בצורה קצת מלאכותית. למשל, הוא הוריד את אחוז החסימה בטורקיה מ- 10% ל-7% כדי לתת למפלגה הלאומנית שהיא בעלת בריתו להיכנס לפרלמנט באופן יותר פשוט. הוא עכשיו משנה את התאריך כי הוא מרגיש שהוא יותר חזק כעת ושהאופוזיציה חלשה יותר.
זה גם תקופה שבה הוא עושה עכשיו כל מיני מהלכים פופוליסטיים, כמו רפורמה בפנסיות, כמו עליית משכורת מינימום, כלומר הוא מקווה שאם הבחירות יתקיימו מהר יותר, אז הוא יוכל ליהנות מהפירות של המהלכים האלה?
נכון, כי שתי הבעיות העיקריות שלו בעצם בבחירות האלה זה המשבר הכלכלי בטורקיה ומשבר הפליטים. אבל המשבר הכלכלי הוא ממש מה שמקשה על החיים של כל אזרח טורקי וכל מצביע טורקי. המשבר הזה נובע מכך שארדואן אימץ מדיניות כלכלית לא רציונלית, אפשר להגיד את זה, כדי למצוא פתרון ביניים. לפחות עד הבחירות, ארדואן פשוט העביר מלא חוקים חדשים על פנסיה, הוא גם מבטל חובות, הוא פורס תשלומים בחובות, כל מיני דרכים מלאכותיות לשפר את המצב בטווח המאוד קצר לאזרח הטורקי. כמובן שהדברים האלה לא יפתרו את המשבר הכלכלי בטורקיה, וכנראה שהממשלה תצטרך לשלם על כל הצעדים האלה בהמשך, אבל עד אז, כך מקווה ארדואן, הוא כבר יהיה אחרי הבחירות, שכפי שהוא מקווה, הוא כבר ינצח אותה.
וממול יש אופוזיציה של קבוצה של 6,
נכון.
שתכף תגיד לנו מי מרכיב את הקבוצה הזאת, אבל אין עדיין מועמד ביום שאנחנו מדברים, לפחות עוד לא החליטו על מועמד.
נכון, כי מדובר בעצם בקואליציה קצת מוזרה. יש שני אתגרים לאופוזיציה בטורקיה. האתגר חשוב זה כמובן הקורדים, המיעוט האתני הקורדי בטורקיה, שהוא קצת עדיין מוקצה, שיש מפלגה שהיא לא רשמית מפלגה קורדית, אבל שהיא בעצם המפלגה של הקורדים. מדובר במפלגה עם 10%, 11% בסקרים, אז כוח פוליטי חשוב, אבל הקואליציה שאנחנו מדברים עליה כעת, זה קואליציה בין המפלגה הגדולה באופוזיציה, שזה מפלגת העם הרפובליקאית, שהיא המפלגה המסורתית של החילונים, שמנסה קצת להיות סוציאל דמוקרטית, דמוקרטית גם, והיא בערך רבע מהקולות בפוליטיקה הטורקית. הגוש השני בקואליציה הזאת זה המפלגה הטובה, שהיא בעצם מפלגה שבאה מהמפלגה הלאומנית שדיברתי עליה, וכשהמפלגה הלאומנית הזאת התחברה לארדואן, חלק ממנה עזב את המפלגה, ופוליטיקאים בעצם, זה מנהיגה במפלגה הזאת, האנשים האלה הקימו מפלגה חדשה של שמרנים לאומנים נגד ארדואן, גם כוח יחסית חשוב, 15% מהקולות, ויש ארבע מפלגות מאוד קטנות וקצת מוזרות. יש מפלגה איסלאמיסטית שחושבת שארדואן לא מספיק איסלאמיסטי, יש שתי מפלגות של אנשים שהיו בעבר חברים של ארדואן, מדובר בשר הכלכלה בממשלה הראשונה של ארדואן, מדובר בבן אדם שהיה שר החוץ של ארדואן ואפילו ראש ממשלה תחת ארדואן. שני אנשים עזבו את ארדואן, עכשיו הם חלק מהאופוזיציה, יש עוד מפלגה מאוד קטנה, אבל שלוש המפלגות האלה הן רק איזה 1% או 2% של הקולות. והדבר הזה בהתחלה היה רעיון יפה, לאחד את האופוזיציה מול רעיון שהוא פשוט להחזיר את טורקיה למה שהם מציגים כדמוקרטיה, אבל השילוב הזה של מפלגות כל כך שונות, איסלאמיסטית וחילונית, שמרנים וסוציאל דמוקרטיים, דברים קצת מוזרים שהלכו ביחד, היה להם קשה מאוד להגיע לתוכנית מדינית משותפת. עכשיו הם הגיעו לזה, והשאלה, הסוגיה של המועמד היא סוגיה מאוד רגישה, צריך למצוא מועמד שיתאים לכל המפלגות, צריך גם להתמודד עם זה שמערכת המשפט כבר מתחילה לפעול נגד מועמדים אפשריים ולפסול אותם, וזה הולך להיות אתגר מאוד חשוב לאופוזיציה, שהיא צריכה בעצם שם ופרצוף שיתחיל את הקמפיין הזה.
This decision has proved that there is no justice left in Turkey.
והיה שם כזה, מי שנבחר להיות ראש עיריית איסטנבול, אקרם אימאמולו, אבל אמרת, מערכת המשפט פועלת, הוא כרגע לא יכול להתמודד, כלומר מחכים לערעור שלו, אבל תסביר למה הוא לא יהיה כנראה המועמד.
אז אקרם אימאמולו זה סיפור יפה שאולי מסכם טוב, ממחיש טוב את המצב המדיני בטורקיה בשנים האחרונות. הוא בא מהמפלגה הזאת, מפלגת העם הרפובליקאית, האופוזיציה המסורתית לארדואן, אבל הוא דמות מתונה, שגם הוא ידע להפגין רגשות דתיים כדי לשכנע ציבור רחב יותר מאשר הציבור המסורתי של המפלגה שלו. וב-2019 יש בחירות מוניציפליות בכל טורקיה, ובאיסטנבול הוא מנצח עם פער קטן, ושם ועדת הבחירות, שאגב צריך להגיד זה שופטים שארדואן מינה, ועדת הבחירות פוסלת אותו ומבטלת את הבחירות רק באיסטנבול ובעיקר באיסטנבול, ויש סבב נוסף של בחירות, ואז הוא מנצח עם פער גדול יותר, וזה פה תבוסה גדולה מדי לארדואן. ארדואן לכאורה מקבל את ההחלטה, החלטת הבוחר, ואקרם אימאמולו הופך להיות ראש עיר איסטנבול, הוא הופך להיות סמל לאופוזיציה, אולי זהו, נמצאה דרך לנצח את ארדואן, יש הרבה תקווה סביבו, ויש סיפור די מעניין ששר הפנים של טורקיה קורא לו אידיוט, באיזה נאום שהוא עושה, וראש עיר איסטנבול, אימאמולו, עונה, האידיוטים בעצם זה לא אני, זה אלה שפסלו אותי כשניצחתי בפעם הראשונה, לא יותר מזה, ומיד נפתחה חקירה נגדו על העלבת עובדי ציבור. פרקליט המדינה טען כשהוא אמר אלה שפסלו אותי הם אידיוטים, הוא בעצם התכוון ועדת הבחירות. על בסיס זה התחיל תהליך משפטי, הוא הורשע לפני כמה שבועות ל3.5 שנה בכלא, וזה בעצם המצב הנוכחי של בן אדם שהיה סמל לאופוזיציה המנצחת נגד ארדואן, שהיה צריך מההתחלה להתמודד עם מערכת המשפט כדי להשמיע את קולו של הבוחר, ובסופו של דבר בעצם עוד כמה שבועות יכול להיות שהוא יישב בכלא, והאופוזיציה שממש הייתה רוצה לנצל את הדמות החיובית הזאת כדי לקדם אותו בבחירות לנשיאות, עכשיו לא יכולה לעשות את זה, כי יש את החרב הזה על הראש של כולם, שיכול להיות שהוא יבחר כמועמד לנשיאות, אחרי כמה שבועות ייכנס לכלא, ואז האופוזיציה תישאר בלי מועמד.
אבל ציינת שבבחירות החוזרות באיסטנבול, הוא בעצם נבחר בפער עוד יותר גדול. הפער בסיבוב הראשון היה 13,000 קולות, בסיבוב השני היה 800,000 קולות. כלומר, הטורקים, תושבי איסטנבול, לא קיבלו את ההחלטה לערוך מחדש את הבחירות, ואת בעצם פגיעה בהחלטה שלהם ביום שהם הלכו לקלפי. האם החלטה כזאת, אחרי הייעור, לשלוח אותו לכלא, זה דבר שיכול לעבור בשקט?
זה לא יעבור בשקט, וזה כבר לא עובר בשקט, כי בעצם אימאמולו כרגע מנצל את זה שמדברים עליו. אגב, הוא מאוד פופולרי לא רק באיסטנבול, וכל הסקרים, אגב, מצביעים על כך שאם הוא יהיה זה שמתמודד מול ארדואן, הוא ינצח. מה שאולי מסביר גם את החלטת בית המשפט בנושא, אבל הוא, אימאמולו, כבר יצא להפגנות גדולות, הוא קיבל תמיכה פומבית משאר המפלגות באופוזיציה, הוא מארגן אירועי קמפיין באיסטנבול ובערים אחרות בטורקיה, כך שאנשים יוצאים לרחובות להפגין את התמיכה בו. הבעיה שכרגע האופוזיציה עדיין משחקת לפי כללי המשחק ומקבלת את החלטות בית המשפט, טוענת שאולי ימצאו פתרון אחר. אני חושב, כדי לענות לשאלה של הטורקים הסובלים למה לא יוצאים להפגנות, לפי החוויה האישית שלי והמגעים שלי עם הטורקים, יש הרבה תקוות כלפי הבחירות האלה, ויש אולי חצי אשליה על כך ש הבחירות האלה יהיו חופשיות ושהעם יוכל להגיד את דברו. זאת אומרת שהרבה אנשים סובלים ואומרים, נחכה, אין צורך לצאת להפגנות, בסופו של דבר יהיה תהליך פוליטי שזה בחירות, ננצח את ארדואן, ואז נתחיל דף חדש. השאלה זה, כמו שאמרתי, כרגע זה נשמע חצי אשליה, כי אנחנו רואים שהתהליך לא יהיה דמוקרטי מסיבות שונות, ויכול להיות שכל האנשים שמתאפקים עד הבחירות, כי הם מקווים שהבחירות ישנו את המצב, ישנו גם את ההתנהגות שלהם אם זה לא קורה במאי.
כלכלת טורקיה היא בין הגדולות בעולם, והיא חברה ב-G20, פורום הכלכלות החזקות בתבל. היא יצרנית גדולה מאוד של מוצרי אלקטרוניקה לבית, וכן של מכוניות, מסעיות ואוטובוסים. לטורקיה יש גם תעשיות ביטחוניות גדולות, ובשמי אוקראינה למשל אפשר לראות מלטים רבים שהטורקים מוכרים לקייב. המגזר החקלאי גם הוא מאוד משמעותי, וכך גם תעשיות הטקסטיל וההלבשה.
Inflation in Turkey jumped to a 24-year high one week after the central bank cut interest rates again.
אלא שהכלכלה הטורקית נמצאת כבר שנים רבות במשבר. ב-20 שנות שלטונו של ארדואן, הלירה הטורקית איבדה יותר מ-90% מערכה. התוצר הלאומי הגולמי התכווץ והאינפלציה משתוללת, כשעל פי חלק מהערכות היא עומדת כיום על 185% בפועל. אחת הסיבות לעליית האינפלציה היא התנהלותו החריגה של ארדואן. בניגוד לכל הבנקים המרכזיים בעולם שמעלים את הריבית בניסיון להתמודד עם האינפלציה, הורה הנשיא הטורקי לבנק שלו להוריד את הריבית. לדבריו עשה זאת משום שזה הציווי המוסלמי. האינפלציה, לצד מטבע שמאבד במהירות מערכו, דחקה טורקים רבים ממעמד הביניים. ומיליוני עובדי צווארון כחול, צעירים ופנסיונרים נפלו אל מתחת לקו העוני.
Prices are high. We're really struggling. We are only earning minimum wage and it's hard to make a living.
בשל האינפלציה, טורקיה הפכה באחרונה לקניינית הגדולה בעולם של זהב. הבנק המרכזי, כמו גם טורקים רבים, רוכשים את הזהב כדי להגן על עצמם מפני השחיקה בערך הכסף. בראשית ינואר הכריז ארדואן כי ארצו תפעל לקריאה מוגברת של המתכת בשטחה, בניסיון לתת מענה. בנוסף לזהב, טורקים רבים רוכשים גם אבנים יקרות, והביקוש להן זינק במאות אחוזים. בניסיון לממן את כלכלת הבחירות שלו, שכוללת העלת שכר מינימום והקפאת חובות, ארדואן מגייס כסף מרוסיה ונעזר בתוכניות סיוע שהובטחו לו על ידי סעודיה וקטר. אז צו השעה זה או להמשיך את המסלול של ארדואן ולהפוך את טורקיה ליותר ויותר אוטוקרטית, או בעצם לחזור לדמוקרטיה כמה שאפשר, אבל קח אותנו אחורה לשנות ה-90, עוד לפני ארדואן, טורקיה לא הייתה דמוקרטיה.
טורקיה לא הייתה דמוקרטיה, ואני מסכים איתך שמאוד חשוב להבין את המצב של טורקיה בשנות ה-90, כדי להבין את המודל של ארדואן, את המדיניות שלו ואת ההצלחה שלו. אנחנו ישראלים זוכרים את הזמן הכיפי שהיינו טסים לטורקיה בשנות ה-90, היה נחמד. הטורקים לא זוכרים את העשור הזה בצורה הזאת בכלל. בשבילם זה ממש היה עשור שחור. ולמה? דבר ראשון, לא הייתה דמוקרטיה. החוקה הטורקית בשנות ה-90, שהיא עדיין החוקה הטורקית רשמית, אבל שעברה הרבה שינויים מאז, אבל זה חוקה שהוכתבה על ידי הצבא אחרי הפיכה צבאית. הייתה הפיכה צבאית ב-1980, שנתיים לאחר מכן, הקאט הצבאית מכתיבה חוקה שמטרתה להגביל את הדמוקרטיה. אחרי שנים של אי יציבות של ליברליזם, הצבא רוצה להיות בטוח שהוא ימשיך לשלוט על טורקיה. ואיך הוא עושה את זה? דבר ראשון, הצבא מקבל מעמד לפי החוקה הזה, כבד מאוד. יש המועצה לביטחון לאומי בטורקיה, זה ארגון צבאי שמכתיב את המדיניות. הממשלה מגיע, מקבלת הנחיות של הצבא. יושב מישהו שהצבא ממנה בהרבה מוסדות אזרחיים, בכל מה שקשור לטלוויזיה, לאוניברסיטה, הרמטכ"ל בעצמו ממנה נציגים כדי להיות בטוח שהעולם האזרחי לא ילך רחוק מדי ממה שהצבא רוצה, והנשיא גם יכול למנות את רוב השופטים בבית המשפט העליון, כך שבעצם המשטר האזרחי מוגבל, והממשלה לא יכולה לעשות יותר מדי, כי הצבא ומערכת המשפט שולטים עדיין על רוב ההחלטות.
וכשארדואן מגיע, אני קופצת טיפה בזמן, הוא דווקא מגיע לטיקט רפורמטור.
נכון. אז ארדואן בא מהתנועה האסלאמיסטית, שעולה באותן שנים כי המצב הכלכלי גם לא טוב. יש שחיתות, יש בכל זאת אי יציבות פוליטית. זו תקופה של טרור קורדי, זו תקופה שבה הרבה אינטלקטואלים, פוליטיקאים נרצחים. שנים מאוד קשות עבור הטורקים, ובהקשר הזה, התנועה האסלאמיסטית ש קצת יותר מתונה מאשר בעבר, שמציגה את עצמה כתנועה של צדק, חברתי וכלכלי, עולה, עולה, עולה. וארדואן הוא אחת הדמויות העולות עם המפלגה הזאת. אגב, הוא אחד המתונים, אחד האנשים שהם בעד רפורמות, כמו שאת אומרת, למשל, במקום לשלוח גברים לרחובות, הוא שולח נשים.
מה זאת אומרת לרחובות?
זאת אומרת שארדואן הוא אחראי בשביל המפלגה הזאת באיסטנבול, ואז הוא מבין שלדבר עם הקהל הרחב באיסטנבול, צריך לשנות את האימג' של המפלגה האסלאמיסטית, שלא יכולה להיות רק גברים עם זקן שצועקים על הוא אכבר, אם אני קצת אומר מקצר, אבל שגם צריך לשלוח נשים לבתים, לדבר עם האוכלוסייה, להציג את המפלגה האסלאמיסטית באור חדש. הוא גם מכניס מוזיקה, למשל, לקמפיינים של המפלגה הזאת, וככה הוא ב-94 מצליח להיבחר כראש עיר איסטנבול, שזה האקט הראשון הגדול שלו. הוא מנצל את זה שהוא מתון יותר מאשר איסלאמיסטים קודמים, הוא גם מנצל את זה שיש איזה פיצול בימין ובשמאל. יש לו רק 25% מהקולות בבחירות האלה, אבל הוא הראשון, וככה הוא נבחר לראש עיר איסטנבול.
ואם כבר הקלישאה, ההיסטוריה חוזרת על עצמה, אז גם הוא בעצם נפסל על ידי מערכת המשפט.
נכון, וזה גם מחזיר אותנו לשאלה שעד כמה דמוקרטית הייתה טורקיה לפני ארדואן. אז 94 ארדואן נבחר, 95 המפלגה האסלאמיסטית מגיעה גם היא ראשונה בבחירות הכלליות, יש ממשלה אסלאמיסטית שמרנית ראשונה בטורקיה מ-96, והצבא לא אוהב את זה בכלל. הצבא נלחץ, והצבא עושה מה שנקרא הפיכה פוסט-מודרנית, זאת אומרת, אין טנקים ברחובות, אבל מכנסים את המועצה לביטחון לאומי שדיברתי עליה קודם, והצבא מסביר לממשלה האסלאמיסטית שאי אפשר להמשיך ככה, צריך לשמור על החילוניות, מערכת המשפט פותחת תהליך משפטי נגד המפלגה כדי לסגור אותה, ובכל ההפיכה הפוסט-מודרנית הזאת, אכן, ארדואן גם הוא נופל קורבן. אגב, הוא נכנס לכלא על כך שהוא הקריא שיר איסלאמיסטי, הוא מקריא שיר עם גיוון איסלאמיסטי של משורר דווקא די מפורסם בטורקיה, על בסיס זה מחליטים שהוא פגע בעיקרון החילוניות, שהוא עיקרון חוקתי בטורקיה, מתחילים תהליך נגדו, הוא נשלח לכלא 4 חודשים, שאגב, זה גם מאוד שיפר את השם שלו. הכניסה שלו לכלא בעצם, א', הופכת אותו לדמות נגד המערכת ובעד הדמוקרטיה, וגם מהניסיון הזה, מהחוויה הזה בכלא, הוא מבין שהתנועה האסלאמיסטית צריכה לשנות כיוון. שהיא לא יכולה להיות יותר מדי איסלאמיסטית, שהיא צריכה להציג את עצמה, יותר שמרנית, אבל מודרנית, לא איסלאמיסטית מדי, כדי לא להתנגש יותר מדי חזותית מול הצבא, וככה גם כשהוא יוצא מהכלא, הוא מחליט להקים מפלגה חדשה, שזה מפלגת הצדק והפיתוח, שזאת תהיה המפלגה שלו, ושהיא עדיין המפלגה שלו עכשיו.
ה-AKP.
בדיוק.
Stop and democratic.
The Turkish nation is democratic by nature.
זאתן çok yükselmiş bulunan Amerika milletinin.
דבר קצת בבקשה על החילוניות ועל הזיקה בין הצבא לחילוניות.
אז הצבא הטורקי רואה את עצמו, הוא ראה את עצמו, כי זה כבר לא נכון עכשיו, כשומר העקרונות של אטאטורק, המייסד של הרפובליקה הטורקית ב-1923. אגב, אנחנו מציינים 100 שנה לרפובליקה הטורקית, וזה גם זה משהו שבאוויר בטורקיה בבחירות האלה. ובין העקרונות האלה יש חילוניות. אטאטורק ממש החליש את מעמד הדת בחברה הטורקית. אז זה לא כמו בצרפת. אין הפרדה, זה יותר השתלטות של המדינה על הדת. הרבה זמן, למשל, כל הנאומים של האימאמים היו כתובים על ידי רשות מסוימת באנקרה ונשלחים למסגדים, כך שהנרטיב הדתי היה תחת שליטה של הממשלה. אבל החילוניות שהיא באה מלמעלה בשנות ה-20, שנות ה-30, מממשלה באנקרה, לא התקבלה יותר מדי באוכלוסייה הרחבה. תולדות טורקיה זה סיפור מורכב, אבל אפשר לסכם את זה כסוג של חזרה ומאבק בין אלה ששומרים על העקרונות של אטאטורק למנהיגים פופוליסטים שמתבססים על רצון העם. וזאת אומרת שהצבא, שהיה חזק גם כי טורקיה חברת נאטו, אז הצבא קיבל הרבה ציוד מהאמריקאים, עם התפיסה העצמית של שומרי הסף, איכשהו, של שומרי העקרונות של אטאטורק, הצבא הטורקי עשה כמה הפיכות, ב-60, ב-71, ב-80, ב-97, וכל הזמן בעצם מנהיגים חדשים עלו בתמיכה רחבה באוכלוסייה השמרנית, כדי לתקן את המצב שהצבא תיקן, וככה בעצם התנועה הזאת אחורה וקדימה בין מסורת דתית לתפיסה מערבית וחילונית, זה הסיפור של טורקיה עד שנות ה-90 ו-2000 אפילו.
אבל אפשר להניח שהצבא לא מגייס לשורותיו מבין האליטות החילוניות, אלא יותר בקרב העם השמרני, אז איך הוא מצליח להפוך את אותם אנשים למגני על החילוניות בטורקיה?
אז הוא לא בעצם הופך אותם, פשוט מפקד עליהם. צריך להבין שהעקרונות של אטאטורק הם היו עד שנות 2000, חלק כל כך חשוב בחינוך הטורקי ובכל מיני מבחנים, שכדי להתקבל להיות קצין, היית צריך לענות טוב לכל מיני שאלות על המהפכה של אטאטורק ומרכיביה. וגם כיוון שההשפעה של הממשלה על הצבא הייתה מוגבלת על ידי החוקה ומנגננים אחרים, הצבא היה בוחר, המתכ"ל היה בוחר את הקצינים, והוא היה מוודא שהקצינים שעולים ומתקדמים הם קצינים שמתאימים לתפיסה שלו. ונכון, כנראה שהחייל הפשוט לא היה תמיד מסכים עם התפיסה המאוד לאומנית והמאוד חילונית באופן קשוח של הצבא הטורקי, אבל המפקדים שלו היו אומרים לו לפעול כך.
אז ב-2003 ארדואן נבחר קודם כל לרשות הממשלה, לא לנשיאות, והנה אנחנו 20 שנה אחר כך. תסביר לנו, זו שאלה מאוד מאוד גדולה, אבל עד כמה ואיך הוא שינה את טורקיה.
אז קודם כל, הוא מגיע לשלטון ב-2003, אבל המפלגה שלו בעצם עולה לשלטון ב-2002, אבל הוא לא יכול להיות ראש ממשלה, כי הוא ישב בכלא. אז הדבר הראשון שצריך לעשות זה לתת לו חנינה. ואז, וזה משהו חשוב, זה המפלגה של ארדואן, שבעצם עולה לשלטון שוב, עם הרבה מזל, היא מקבלת רק שליש מהקולות, אבל בגלל הפיצול הפוליטי בתור טורקיה, רוב המפלגות לא עוברות את אחוז החסימה, 10% אז. אז פתאום עם שליש מהקולות יש רוב למפלגה של ארדואן, אבל עדיין לא מספיק כדי לתת לו חנינה. והם מצליחים לשכנע את האופוזיציה החילונית שצריך לאפשר לארדואן לעלות לראשות הממשלה כחלק של המאבק למען הדמוקרטיה. וככה הוא עולה לשלטון, ובעצם יש כמה תקופות. הוא מאוד רוצה לשנות את החוקה ואת המערכת הפוליטית הטורקית, אבל בשנים הראשונות הוא לא כל כך יכול, הצבא עדיין יושב חזק, אז הוא מתקדם קודם כל לאט לאט, ובעצם הוא נתפס כמגן על הדמוקרטיה, ומשפר את המצב הכל כך גרוע שתיארתי אותו של טורקיה לא דמוקרטית, והוא מכניס בהתחלה, בהסכמה רחבה ובתמיכה של האופוזיציה החילונית, שינויים קטנים רחבים. לחוקה שמשפרים את הזכויות של המיעוטים, של הקורדים, של הנשים, של הלהטבים. זה תחת ארדואן שיש מצד הגאווה הראשון בטורקיה, וזה גם מתכתב טוב עם הניסיון של טורקיה להצטרף לאיחוד האירופאי, מקבל תמיכה מבריסל, וממש בתחילת שנות 2000, ארדואן הוא ראש ממשלה, מנהיג ליברלי כנראה, שמנסה, הוא תמיד אומר, שהוא מנסה לעשות דמוקרטיה מוסלמית כמו שיש דמוקרטיה נוצרית בגרמניה. שמרני, עם קצת גוונדתי, אבל רק משהו מתון מאוד, וככה זה מתקדם, ובעצם ב-2007 יש משבר ראשון כי צריך לבחור נשיא חדש, וכמו שאמרתי, הנשיא הוא חשוב, הוא ממנה שופטים, הוא ממנה אנשים בכל מיני מסעדות אזרחיים, ופה יש את ההתנגשות הראשונה שלו עם הצבא, והוא מצליח לנצח, הוא מארגן משאל עם כדי לשנות את החוקים, כדי לבחור נשיא, לא דרך הפרלמנט, אבל ישירות, הוא מקדם את הבחירות, מקבל הפעם רוב, כי העם אומר, זהו, כאילו נחנקנו קצת מהדיקטטורה הצבאית הזאת, יש פה מישהו שעומד, שמצליח לעשות שינויים, הוא מצליח לגרום לחבר שלו להיבחר כנשיא, וככה מתקדם, וככה מתחילים בעצם השינויים הגדולים של ארדואן לחוקה, והדבר השני שהוא מאוד חשוב זה המשאל עם של 2010.
Mr. Erdogan described the vote as an historic occasion.
The mentality that oppresses the people has lost.
2010, משאל עם על שינויים דרסטיים במערכת המשפט, בפרלמנט, בכל מיני תחומים של החוקה, ואנשים מצביעים, כ-60% מהמצביעים הטורקים תומכים בשינויים הגדולים האלה, שבעצם משנים את יחסי הכוחות בין הממשלה למערכת המשפט והממשלה לצבא, וזה התחלה של תקופה שנייה בשלטון של ארדואן, שגם וגם פה צריך, זה התקופה שהוא פותח תהליך משפטיים ענקיים נגד הצבא ונגד גנרלים, ואז פתאום יותר ויותר נגד עיתונאים, ובעצם ב-2010, באירוע הזה שהוצג כניצחון הדמוקרטיה הגדול, בהסכמה רחבה יותר מסתם ארדואן והתומכים שלו, בעצם אנחנו רואים הידרדרות בדמוקרטיה הטורקית, וזה הזמן שארדואן המנהיג הדמוקרטי עופר יותר ויותר להיות ארדואן האוטוקרט, הדיקטטור שמתחזק.
אילו שינויים הוא עשה במערכת המשפט?
אז השאלה הגדולה הייתה מינוי השופטים. אז, וזה השאלה שהעסיק אותו כל התהליך הזה. אגב, מה שממש עזר לו זה שהוא עשה, הוא קראת ברית עם קהילה דתית, קהילה של פטולה גולן, שהוא מנהיג דתי, שבמקביל לארדואן אימץ אסטרטגיה של להיכנס לתוך מנגנוני המדינה כדי להשתלט עליהם. והברית הזאת הייתה מאוד טובה לארדואן, כי ארדואן היה חזק יותר, יכול היה למנות שופטים, ומצד שני היה לו פרטנר שהיה בידיו הרבה שופטים שהוא הכניס למערכת, וככה הם התקדמו והשתלטו ביחד על מערכת המשפט, כי בעצם ארדואן והחברים שלו מינו אנשים מהקהילה הדתית הזאת, וככה למשל הם הצליחו להשתלט על המערכת, על מערכת המשפט, ולשלוח הרבה גנרלים, הרבה חילונים לכלא. הדבר הזה עבד יחסית טוב עד 2013. בדצמבר 2013, מערכת המשפט פותחת חקירות נגד ארדואן והמקורבים שלו על כל מיני פרשות שחיתות. ופה בעצם מה שקורה זה שיש סכסוך בין ארדואן והממשלה לקהילה הדתית שדיברתי עליה של פטולה גולן, שהכניסה הרבה אנשים למערכת המשפט, ופתאום עכשיו שהחילונים חלשים רוצים לחלק ביניהם את השלטון, וכנראה שהקהילה של גולן עשה צעד רחוק מדי, וארדואן בעצם מפטר אלפי שוטרים, אלפי פרקליטים, אלפי שופטים, ומתהר את מערכת המשפט, וגם מאמץ נרטיב חדש שהוא עדיין מאוד חזק בטורקיה. הוא מגדיר על הקהילה של גולן כארגון טרור, ומחליט בעצם פעולות ממשלתיות נגד הקהילה הזאת. בעלת הברית הישנה שלו הפכה לארגון טרור.
כן, אז צריך זה הזמן להגיד שאם השם פטולה גולן מוכר לחלקנו, זה בגלל שב-2016 יש ניסיון הפיכה בטורקיה, ניסיון הפיכה שבסופו של דבר כושל, ומי שעומד מאחורי הניסיון הזה הוא פטולה גולן. זה לפחות על פי ארדואן.
על פי ארדואן, אז רק בין 2013 ו-2016, לא ראשון, 2014, ארדואן נבחר כנשיא, אז הוא מקשים את החלום שלו, הוא בחירות ישירות ראשונות בזכות המשבר של 2007, והעם בוחר בארדואן כנשיא, אז הצלחה גדולה לארדואן. 2015, שינויים חשובים בטורקיה, דבר ראשון, ארדואן מפסיד בבחירות, יש בחירות לפרלמנט ואין לו רוב, ופה יש שינוי דרסטי במדיניות של ארדואן בנושא הקורדי. ארדואן מאשים את הקורדים בכך שהם הפסיקו להצביע בעדו. אני הזכרתי שבהתחלה, בתקופה הליברלית של ארדואן, הוא פתח לקורדים הרבה זכויות, לשפה הקורדית, הוא ניסה להגיע לפיוס עם הקורדים. 2015, גם הוא מתקרב למפלגה הלאומנית שדיברתי עליה קודם, גם הוא מזהה את הקורדים כבוגדים שלא הצביעו לו מספיק. יש גם כמובן את ההקשר הסורי עם עליית ישות קורדית בסוריה שמדיגה את ארדואן, והממשלה בעצם חוזרת לנרטיב לאומני אנטי-קורדי, פעילות צבאיות בתוך טורקיה בערים הקורדיות, כמו בשנות ה-90. וזה בעצם מה שממשיך עדיין עכשיו. כל הליברליות, כל ההתקרבות לקורדים מבוטלת אחרי 2015. זה מוביל גם הפוליטיקה, המדיניות החדשה הזאת, וגם המלחמה בסוריה, גם מובילים לגל פיגועים בטורקיה, פיגועים קשים, 100 הרוגים באנקרה, פיגועים באיסטנבול, כך שהאווירה של הטרור גם חוזרת לטורקיה, וטורקיה סופגת מכות קשות ב-2015, 16, 17, כך שהטראומה הלאומית הטורקית חוזרת, וזה בהקשר הקשוח ביותר הזה שמתחחש ניסיון ההפיכה שדיברת עליו, ב-15 ביולי 2016. אז שוב, אנחנו לא יודעים הרבה על הדבר הזה, מדובר בקט צבאית קטנה, כנראה אכן אנשים שהם קשורים או שהיו קשורים מתישהו לפטולה גולן. השאלה כמובן זה עד כמה ארדואן ידע על הניסיון לפני, רוב אנשים אומרים יכול להיות שהוא בעצם ידע, נתן לזה לקרות כדי לגלוש על הגל הזה. מה שבטוח ש הוא שניסיון ההפיכה מאפשר לארדואן כמה דברים. דבר ראשון, להמשיך את התיאורים שלו, אבל באופן ובהיקף רחבים ביותר, מפטרים עיתונאים, סוגרים עיתונים, סוגרים ערוצי טלוויזיה, מפטרים אקדמיים, מפטרים, סוגרים אוניברסיטאות, כל התחומים של החברה הטורקית נפגעים מתיאורים רחבים, כי על בסיס הדברים הכי פשוטים. אם יש לאזרח מסוים חשבון בבנק הלא נכון, אז הוא חשוד שהוא חלק מארגון הטרור של פתולה גולן, אז תיאורים רחבים, וגם זה נותן לארדואן סמל פוליטי חזק של מגן על הדמוקרטיה. בחברה הטורקית, שחפתה הרבה הפיכות צבאיות, שממש רצתה בתחילת שנות 2000 יותר דמוקרטיה ולא קיבלה, עכשיו יש לארדואן סמל מעולה. ב-15 ביולי 2016, ארדואן והתומכים שלו עמדו חזקים, אגב, נהרגו שם כמה אנשים, כאילו, כמה מאות אנשים, נגד ניסיון הפיכה, ובעצם, למשל, עכשיו רשמית, בטורקיה, 15 ביולי, זה חג הדמוקרטיה והריבונות הלאומית, וארדואן עושה נאומים רחבים כדי להציג את עצמו בזכות ניסיון ההפיכה הכושל הזה כמגן על הדמוקרטיה הטורקית.
Democracy. The democracy is quite strong in Turkey, looking at the number of votes cast throughout the elections. You will see that the turnout was around 80-85%. I was elected as the president, and I'm being called a dictator? However many media outlets in the West and the United States, I am being defamed, and they are being very disrespectful.
אבל איך אתה מסביר בעצם את השינוי הגדול במהלך השנים שארדואן בשלטון? האם הצד הליברלי שהוא בא איתו בהתחלה ומציג אותו, זה היה התחזות כדי לצבור כוח? או האם באיזשהו שלב הליברליזם התחיל לאיים עליו ואז שינפזה?
זה שאלה מרתקת ואין שובה מאוד ברורה. זה ויכוח ומאוד גדול אצל מומחי טורקיה לנתח את השינויים הגדולים האלה. מה שבטוח זה שארדואן הוא איש גמיש. רואים את זה אגב במדיניות החוץ שלו, אבל רואים את זה גם במדיניות הפנים שלו. דוגמה אחת, בהתחלה הוא לא ממש התחבר לאטאטורק. הוא ממש רצה להשכיח את אטאטורק, לשים אותו בצד, וכשהוא ראה שאטאטורק כסמל היה מקובל וחזק בכל האוכלוסייה הטורקית, אז עכשיו הוא מנסה יותר לאמץ את אטאטורק כסמל ולהגיד, אני לא בא להחליף אותו, אני בא להמשיך את דרכו. אז בכל מקרה, לארדואן הוא הפגין גמישות מסוימת ויכולת להתאים את עצמו למצב.
שזה אפשר לבחור אותה מילה פרגמטי או פופוליסט.
נכון. ואותה שאלה לגבי האם זה היה התחזות או ליברליזם אמיתי, תמיד הייתה אמביוויאליות. ותמיד כשארדואן נתן יותר זכויות, כי למשל, אם ניקח את סוגיית החיג'אב, בטורקיה של שנות ה-90, היה אי אפשר לסטודנטית עם חיג'אב להיכנס לקמפוס של אוניברסיטה. היא הייתה צריכה להוריד אותו בחדר מסוים, בכניסה לקמפוס, מה שנחשב כהשפלה מאוד גדולה אצל הסטודנטיות הדתיות, שהיו צריכות לוותר על חלק מהזהות הדתית שלהם, באופן קצת משפיל, כדי לקבל חינוך. כשארדואן מסיר את החוקים האלה ומאשר לסטודנטיות הדתיות להיכנס לקמפוסים עם חיג'אב, הוא מציג את זה כמשהו ליברלי. למה שתהיה אפליה על דתיות?
לאפשר חופש דת.
נכון, לאפשר חופש דת ושוויון בין חילונים לדתיים להיכנס ולקבל חינוך. והאופוזיציה אומרת, לא, הוא מנסה לפגוע בעקרונות של אטאטורק ובעיקרון החיים החילונים בטורקיה. וכל דבר, יש תמיד את האמביוולנטיות הזאת, גם בנושא הקורדי. כשהוא מתקרב לקורדים, האנשים אומרים, אבל זה נגד הלאומיות הטורקית של אטאטורק או של הצבא. או כשהוא, מה שאמרנו על הרפורמות שלו, כשהוא לוקח כוח ממערכת המשפט ומהצבא, האם הוא מחזיר את זה לעם או האם הוא מחזיר את זה לעצמו? תמיד הייתה אמביוולנטיות הזאת. יכול להיות שמההתחלה זה התוכנית. העובדות הן שבסופו של דבר, מה שארדואן עשה זה להחליש את המתנגדים שלו במנגנוני המדינה, להשתלט על טורקיה לאט לאט ולרכז כוח. עכשיו יש בידיים שלו, כי אפשר להגיד שב-2017, עם משאל העם האחרון והשינויים האחרונים שהוא עשה לחוקה, הוא ריכז בתוך ידי הנשיא כמעט את כל הכוח הפוליטי במדינה. הוא יכול לעשות כל שינוי עם צו נשיאותי, להכריז על מצב חירום. הוא בעצם המנהיג הטורקי בתולדות טורקיה, עם הכי הרבה כוח שהיה אי פעם, יותר מאשר כל רמטכ"ל בעבר וכו'. והעובדות מצביעות על כך שהיה פה רצון, קודם כל, לשמור על כוח מאשר לחלק את הכוח לעם, כי עכשיו גם אנחנו רואים שכשהעם כבר לא מצביע עבורו, אחרי שנים של הצלחות גדולות לארדואן, הוא מוצא דרך להחליש אותו, או להשתיק אותו, או לשלוח אנשים לכלא.
נניח הוא לא ייבחר, ונגמר עידן ארדואן במאי 2023, האם נשארו מנגנונים בטורקיה או מוסדות שיאפשרו להחזיר כוח בעצם מחוץ לארמון הנשיאות? האם אפשר לשקם את טורקיה?
עדיין נשאר תרבות דמוקרטית מסוימת בתור טורקיה. זאת אומרת שיש עדיין פרלמנט ללא כוח, אבל שבו יש ויכוחים, שבו האופוזיציה מותחת ביקורת על הממשלה. יש למשל עדיין ערוץ אחד שמותח ביקורת נגד ארדואן בצורה עדינה, אבל מאוד ברורה, וזה הערוץ עם הרייטינג הכי גבוה בטורקיה. זאת אומרת ש... הוא עדיין, וזו שאלה ארוכה, האם זה קשור לאטאטורק, האם זה קשור לתרבות פוליטית מסוימת בטורקיה, אבל יש עדיין את הרוח הדמוקרטית של דיון פוליטי, של כיבוד הכוח של הפרלמנט ודברים כאלה, כך שאם, וזה אם גדול, אבל אם האופוזיציה תנצח, ואם היא תצליח לעשות מה שהיא מבטיחה שהיא תעשה, יהיה בחברה הטורקית, חוץ מאיזה גרעין קשוח של ארדואניסטים שלא יוותרו על כלום, יהיה איזה גב חברתי שיהיה מוכן פשוט ליישם את התרבות הדמוקרטית במוסדות המדינה.
הגרעין התומך ארדואן שאתה מדבר אליו, זה בערך שליש מאוכלוסייה, זה עדיין משמעותי. ודיברנו על איסטנבול, יש גם את אנקרה, ששם גם ראש עיר ניצח את המפלגה של ארדואן. איך החברה מתחלקת או אולי מפולגת?
אז החברה הטורקית היא גם חברה מאוד מפולגת. יש גם את הפילוג האתני עם נוכחות קורדית חשובה במזרח דרום טורקיה. משהו כ-20-25% מהאוכלוסייה היא קורדית. יש פילוג דתי קצת עם מיעוט הלוי, שזה שיעי מודרניסטי יותר ש... גם קשה להעריך, אבל זה איזה 10% מהאוכלוסייה. כל השאר הם סונים, הם טורקים, אין טורקים ואין קורדים. אבל חוץ מזה, בעצם לא, טורקיה לא השתחררה מהפילוג הזה בין קבוצה שרוצה טורקיה מערבית וחילונית יותר, וקבוצה יותר שמרנית ודתית, שהיא יותר בכפרים. ובעצם... בהתחלה, ההצלחה הגדולה של ארדואן זה שהוא הצליח לבנות סביבו קואליציה של קבוצות שונות בחברה. הוא בא מהתנועה האסלאמיסטית, אז היו אסלאמיסטים איתו. היו השמרנים שלא מצאו מפלגה טובה בימין, שהם שמרנים, לא בהכרח שמרנים דתיים, שמרנים, והרבה אנשים ליברליים שבהתחלה האמינו שהוא יקדם דמוקרטיה בטורקיה, ועוד סוד לניסחון של ארדואן שהוא מאוד חשוב, זה ההצלחה הכלכלית. שנות ה-90 זה שנים של משבר כלכלי עמוק וקשה על החברה והכלכלה הטורקיות, בתחילה שנות 2000, מיד לפני ארדואן, עושים רפורמות כדי לייצב את הכלכלה הטורקית, וארדואן ממשיך עם הרפורמות האלה בהתחלה, והכלכלה הטורקית ממש מסגשגת, אנשים נהיים יותר עשירים פשוט. וזה גם הסביר את ההצלחה של ארדואן, שפשוט אנשים שלא כל כך אכפת להם מדת ומדינה, ממערב אירופה, לא יודע מה, פשוט היו מרוצים ומבסוטים מהממשלה, כי המצב הכלכלי האישי שלהם השתפר. והקואליציה הזאת התפוררה עם הזמן. הוא איבד קודם כל את הליברלים, אז הוא איבד חצי מהשמרנים כשהמפלגה הלאומנית התפלגה, ועכשיו הוא מאבד את חלק מהאנשים שסמכו עליו מבחינה כלכלית. עם המשבר הכלכלי, פשוט אנשים לא, שוב, בלי התייחסות לנושאים הכבדים, פשוט רואים שהממשלה כבר לא מסוגלת לספק כלכלה עובדת וחיים טובים, ופונים לאנשים אחרים. וככה בעצם הקואליציה שהצליחה לארדואן בתחילת שנות 2000, מה שהאופוזיציה עכשיו מנסה לעשות זה ליצור קואליציה דומה של גושים שונים בחברה הטורקית ולחבר אותם ולהיות רוב בבחירות. לפי הסקרים זה עובד, אבל עדיין הגוש הארדואניסטי זה אנשים שחשבו שהם הייתה אפליה חילונית קשה עד שארדואן הגיע. הם חוששים שזה יחזור אם האופוזיציה תנצח.
אם ארדואן יפסיד בבחירות, הוא יוותר על השלטון? ואיפה יהיה הצבא בסיפור הזה?
שאלה מאוד מורכבת. הקמפיין הזה הולך להיות קשוח בין ממשלה שתשחק את כל הקלפים הפופוליסטיים שלה, שתפעיל את כל התומכים שלה בתקשורת, במערכת המשפט. ובואו נדמיין את התסריט שהכל תקין וארדואן מפסיד. יש סיכוי שהוא לא יסכים, יש סיכוי שהוא יגיד שיש זיופים, יהיה גם תלוי בפער. אנחנו מדברים על טורקיה שהיא אחרי 20 שנה של שלטון של ארדואן, אחרי תיאורים ותיאורים בכל מערכת, במשטרה, במערכת המשפט, בצבא, כך שארדואן בעצם שולט על כל מנגנוני המדינה, ואנחנו כבר לא במצב שאם הוא לא יסכים להתפנות, אז בית המשפט העליון יחייב אותו. אנחנו לא במצב שהוא ייעצר על ידי המשטרה. הצבא עדיין בעדו. זאת אומרת שבכל מקרה יהיה מצב מאוד קשה לאופוזיציה, לא משנה מה קורה. יהיו ימים מאתגרים ביותר עבור טורקיה והחברה שלה.
רמי דניאל, תודה רבה לך.
תודה.
עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. תודה רבה על ההאזנה, אתם מוזמנים לשתף את הפרק. אנחנו נמצאים כל הזמן באפליקציה ובאתר של עיתון הארץ ובכל אחת מהפלטפורמות שבהן אתם אוהבים לשמוע פודקאסטים. תודה רבה לאסף פרידמן, לאמיר פקטור, לאברי רוזנצבי ולרועי סמיוני. אני מנואל אלבס פלפס, נשתמע בשבוע הבא. Koca dünya tam yükümüzün Söyle söyle fani dünya dert küpümüzün Hey gidi koca dünya tam